שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודים המרתק והקבוע בספר דרך השם מאת רמח"ל. ואם זיכרוני אינו מטעני, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לחלק ראשון פרק שלישי פסקה י"ב, ואנחנו נעצרנו באמצע פסקה י"ב. רמח"ל נתן לנו חשק מסוכן, והוא לעזוב את העולם הזה. הרי הוא הסביר שהנשמה בזמן היותה בעולם הזה סובלת סבל נורא, שהרי איננה יכולה להתפשט בכל זהריה, וגם איננה יכולה לזכך את הגוף, שזה עיקר שלמותה של הנשמה. ואז במובן הזה יוצא שהמוות מהווה כמין גאולת הנשמה. מה? רגע, אנחנו נראה את ההמשך. אבל מה שמונע מאיתנו להתאבד, זה גם מה שרמח"ל אמר, הוא הוסיף, שקניית השלמות אפשרית רק בעולם הזה. יוצא לפי זה שאם האדם היה עוזב את העולם הזה מיוזמתו לפני שמגיע זמנו, יוצא שהוא לא קנה את השלמות. חבל. ולכן צריך לחיות. טוב, בסדר. ואומנם, בצאת הנשמה, אני קורא כאן בפסקה האחרונה של י' ב', ואומנם בצאת הנשמה מהגוף, כן? הם לא עשו את זה בכוונה. בסדר, אבל זה כבר לא תלוי בו. כן? יכול שיש אדם שמגיע לו, אני יודע, זה כל מיני דברים, אבל זה כבר אתה מכניס את כל הנושא של הגלגולים או של גמר תיקון, דברים כאלה. בסדר, הוא ידבר על זה גם בהמשך. ואומנם בצאת הנשמה מהגוף ולכתה אל עולם הנשמות, הנה שם מתפשטת ומזדהרת בזהריה כפי מה שראוי לה על פי מעשיה. לפחות אחד משני הדברים שהיא מעוקבת היא יכולה לעשות. כן, אמרנו הרי שכשהיא בגוף היא מעוקבת משתי פעולות. א', ההתפשטות של זהריה לעצמה, ב', האפשרות לזכך את הגוף. היא עוזבת את הגוף, הדבר הראשון חוזר אליה. היא מתפשטת בזוהריה. ובמה שהיא משגת שם כל זמן היותה שם, מתחזקת ממה שנתחלשה בגוף, ומזדמנת יותר למה שראו שתעשה בזמן התחייה. עד שכשתשוב בגוף בזמן הראוי תוכל לפעול בו הפעולה הנאותה לה, והיינו הזיכוך שזכרנו. כלומר, אמנם היא לא מזככת את הגוף, אבל היא מתכוננת, היא קונה את הכוחות המאפשרים לה את זיכוך הגוף בבוא הזמן. עד כאן ברור? האם כל לילה זה קורה? כן, יש בזה משהו. כן, יש בזה משהו. הרי בלילה יש שחרור של הגוף, של הנשמה, וגם באיזשהו מקום הגוף נופל. כן, בלילה, כיוון שהאדם איננו נמצא במצב של ערנות או שליטה עצמית גמורה, וגם פחות הארת הנשמה, אז הגוף נטמע. כוחות האופל עטים על הגוף. ולכן צריך בבוקר נטילת ידיים. זה ממש כך. לכן גם יש קריאת שמע על המיטה. וכל הדברים האלה שבאים לשמור מפני המזיקים. מה? על הגוף מפני המזיקים. כן, כן, ודאי. על הגוף ועל החלק הנמוך של הנפש שמחובר אל הגוף. יש אפילו הלכה שתלמיד חכם אסור לו לצאת בלילה. יש שתי סיבות. אחת הסיבות מפני החשד, כי יגידו מה הוא הולך לגנוב, הוא הולך לעשות שטויות וזה, אז אסור לו לצאת לבד בלילה. וגם מסיבה שנייה, מפני המזיקים. שמזיקים רוצים לפגוע יותר בתלמיד חכם. פעם ראו את הרב קוק הולך לבד בערב בירושלים. אמרו לו, מה זה? אמר, המזיקים של ירושלים לא חושבים שאני תלמיד חכם. טוב. י' ג'. כן. שמות שאסור להגיד. מה זה קשור? כן, הלילה זה זמן השליטה של המזיקים. הרב קוק מסביר את זה בהרחבה במספר מקומות, במיוחד בעולת ראייה, שהלילה זה הזמן של חיי היחיד. האדם נמצא עם עצמו. והיום זה הזמן של חיי החברה. הרי בלילה אתה לא רואה אותי, אז אני לבד. ביום אתה רואה אותי, אני איתך. אז יש הגנה של החברה על האדם. טוב. מה זה מזיקים? זה כל מה שמזיק. למשל, אתה דורך על קליפת בננה, ויפס, שובר את הרגל. זה לא מזיק זה? אז המזיקים זה כל מה שמזיק. זה יכול להיות מזיק גשמי, זה יכול להיות מזיק רוחני, זה יכול להיות מה שאתה רוצה, מזיק. מזיק רוחני. אתה יודע מה זה הטבה רוחנית? אהבה, למשל. שמעת על זה? אהבה זה מטיב רוחני ממדרגה ממש ראשונה. שנאה זה מזיק. זה מזיק גם אם אני לא עשיתי לך שום דבר. אני שונא אותך. זה כבר יצר אוויר אחר, אפשר לומר. זה דוגמה של מזיק רוחני. גם השדים. כן? שדים יש להם כזה זנב קטן כזה מגולגל, וקרניים, וקלשון, וזנב ארוך כזה, מתגלגל, נכון? הם צוחקים. טוב, ואולם, עכשיו איך הם נולדו המזיקים האלה? זה מנשמות שלא הושלמו, לא הספיקו להשלים את עצמם בגוף. כי נולדו בבין השמשות. ואולם, צריך שתדע, אני קורא עכשיו פסקה י"ג, כלומר אנחנו מתקדמים בקצב מדהים. ואולם צריך שתדע, כי גם אתה, בהיכנס הנשמה בגוף העובר, אף על פי שלא קנתה עדיין שלמות במעשיה, הנה, מצד יקרה וזוהרה העצמי, היה ראוי שתיתן זיכוך גדול לחומר, עד שיהיה יוצא מגדר המין האנושי. כלומר, מצד האמת היה צריך להיות שעצם זה שאני נשמה בתוך גוף, יזדקך הגוף שלי כבר עכשיו. אמנם, גזירתו יתברך שמו כובשת אותה, ומעלמת כוחה, וממעטת זוהרה, באופן שלא יימשך ממנה עניין זה. אבל, תשב שמה לוטה בעצמה, באותו השיעור המצריך, לפי הכוונה העליונה, הוא פועלת בגוף באותו הסדר והשיעור הנרצה מחוכמתו יתברך שמו. והנה, כפי מעשיה הטובים שעושה והולכת, היה לה להתפשט ולהזדהר כמו שזכרנו, ואז היה מגיע ממנה זיכוך לגוף. ואומנם, לפי הגזרה שבארנו למעלה, לא ייתכן לזה אלא ביותה בעולם הנשמות. אבל ייתכן גם קצת יוצאים מן הכלל. למשל, מסופר על רבי יוחנן, שהגוף שלו היה זוהר בחושך. אין תופעה כזאת. מרוב יופיו. אבל יופיו של רבי יוחנן גם היה בא לידי ביטוי באופן פיזי בהערה. כן? זה האופן שבו הוא היה פועל. אז יכול להיות שזה גם כן איזה מין הערה נשמתית כזאת. אבל הרמח"ל לא אומר את זה. הוא אומר, אי אפשר בעולם הזה, זהו. אכן, בשובה, אבל יש בספר הכוזרי, מאמר ראשון, הוא מסביר מאיפה ידעו אבותינו בתקופת הנביאים שיש עולם הבא. שאלה, מה? לא, זה לא מה שהוא אומר. רבי יהודה הלוי אומר, אבותינו בימי הנביאים היו פשוט מתקרבים אל הנביאים, ואז ידעו שיש עולם הבא. מדוע? כי ראו אדם שלפי טבע אישיותו ברור שהעולם הזה זה לא הבית שלו. הוא כל כך לא מתאים למה שיש פה, שזה ברור שהוא בא מעולם אחר. טוב. אכן בשובה בגוף אחר התחייה לא תתמעט ולא תתעלם. עכשיו אנחנו מדברים על מה קורה בתחיית המתים. שכל הפעולה הזאת של עיכובים שהגוף מעכב, כל זה נעלם בעולם התחייה. לא תתמעט ולא תתעלם, אלא תיכנס בכל זהריה ובכל כוחה, ואז מיד תזכך את הגוף ההוא זיכוך גדול, ולא יצטרך לו הגידול מעט מעט שצריך עתה לילדים, אלא מיד בשעתו תאיר בו, ומיד תזכחהו זיכוך גדול. אגב, האדם מבחינה זאת הוא היצור הביולוגי המפגר ביותר. הרי עגל, שעה אחרי שהוא נולד, כבר מקפץ לו בשדה. ואילו האדם, עד שהוא מתחיל ללכת, לוקח לו כמה חודשים, אם לא שנה, שנתיים לפעמים. כן? וכל ההתפתחות הנפשית של האדם, עד שהוא נהיה ראוי בכלל להיות אדם, זה כך הרבה מאוד שנים. כך שמבחינת הטבע, האדם יש לו פיגור. פיגור רציני מאוד ביחס לכל העולם כולו. אפילו מבחינת הפרווה של האדם, כן? שאלה גדולה. אם האדם הוא תולדה של יצורים שהייתה להם פרווה, אז מדוע לנו אין פרווה? איפה נעלמה הפרווה הזאת במהלך האבולוציה? מה? יש קצת, מה זה, אתה יודע, כמה שערות, ואנשים עושים אפילציה וזה, זה מפריע להם, כן? פשוט מאוד. המחקר מראה שההתפתחות של הקוף בתור עובר, בהתחלה הוא דומה מאוד לעובר של האדם, ולקראת סוף ההיריון של הקופה, אז הוא מתחיל לפתח את הפרווה. זה ממש בסוף. ואז הוא יוצא, כשהוא עטוף בפרווה. לעומת זה, האבולוציה גרמה שהאדם השקיע הרבה מאוד אנרגיה בקופסת המוח. יש לו מוח גדול, הרבה יותר גדול מזה של הקוף. וכל האנרגיה הזאת עיכבה את הפיתוח של כישרונות אחרים, כך שכשהאדם יוצא מרחם אמו, הוא יוצא לפני השלב שאצל הקוף נהיה על פרווה. זאת אומרת שהאדם הוא סוג של קוף מפגר. כן, הוא פג, כן, אבל קוף מפגר באופן מוחלט. זאת אומרת, גם הפג הרי אפשר לתקן, אצל האדם אי אפשר לתקן. זאת אומרת שיש חיסרון בטבע מפני מעלתנו השכלית. אני לא מדבר על המעלה הנשמתית עוד. אפילו מבחינת מעלתנו השכלית, אנחנו במצב שבו אנחנו בחיסרון ביחס לעולם, ולכן אנחנו לא יכולים להסתדר בתנאים של הטבע. אנחנו היצור היחיד, אנחנו היצור היחיד מכל בעלי חיים שמתלבש. פשוט לא יאומן. כן? זאת אומרת, בעלי חיים אחרים לא צריכים תלבושת. מקסימום משילים את האור. אבל שצריך תעשייה שלמה של ייצור הבגדים, זה סוג של חיסרון בנפש, בגוף האדם, שהוא הבסיס של התרבות. כל התרבות כולה מתפתחת מהחיסרון הזה. זה מעניין. יש פה איזו השגחה מיוחדת של החסרונות לשם המעלה. זה מסביר דבר נוסף שקורה באדם, שהאדם עושה ברית מילה. שזה בעיני היוונים הקדמונים סוג של חיסרון. זה פגימה בטבע. אנחנו מבינים שהאדם איננו שלם בלי החלק הנשמתי שלו. כדי שיווצר הקשר בין החלק הנשמתי לחלק הטבעי, יש צורך בפעולה בטבע. וזה ברית המילה. טוב, בואו נמשיך פה בדבר הזה. כן? שבתחיית המתים, כל הצורך הזה שיש בגידול הדרגתי, כל הצורך הזה נעלם. כי הרי מכיוון שהנשמה נמצאת בכל זעריה, והעיכוב שההשגחה מעכבת את הופעת הנשמה, העיכוב הזה מוסר, ממילא האדם מיד קם בכל מלוא קומתו, גם הפיזית. אלא מיד בשעתו תאיר בו, ומיד תזכחהו זיכוך גדול. ואומנם, לא אם נזה שיהיו לגוף ולנשמה יחד עילויים אחר עילויים. אז מה תגיד, זה מצב סטטי? לא. לפי רמח"ל, יש אינטראקציה אחר כך בין הגוף לנשמה שגורמת להם להתעלות עוד ועוד. גם הגוף, גם הנשמה. כן, ודאי. הוא תמיד כלי קיבול, הגוף, והנשמה תמיד מילוי. אבל הזיכוך ההדדי זה את זה, גורם שהם הולכים ומתקרבים באופן אסימפטוטי. יפה. אז זה דיברנו בשיעורים הקודמים. לפני כ4 שיעורים דיברנו על כיצד נעשה הזיכוך. אתה בוודאי זוכר. לא היית? אבל למה לא שמעת את ההקלטות? נאמר את זה כך. בספר דעת תבונות רמח"ל נותן יותר פירוט. הוא מסביר כך. הרי הנשמה ברגע שבתחיית המתים היא חוזרת בכל תוקפה, כל זוהרה, אז היא מזככת את הגוף, נכון? הגוף קיבל זיכוך, אז הוא מאפשר לנשמה זיכוך נוסף, וזה עצמו גורם לנשמה להזדכך עוד יותר, ואז היא מזככת את הגוף עוד יותר, וכך נעשית היא מושפעת מזה שממלאת את יעודה, ואז יש עלייה של הנשמה עצמה שממילא מזככת יותר את הגוף, שממילא מאפשר יותר לנשמה זיכוך, וכך עד אינסוף, באופן שהם הולכים ומתקרבים זלז, כלומר זה לזה. אבל העניין הוא, אז זה רמח"ל פה רומז, הוא לא נכנס לפרטים האלה, אבל הוא אומר, כן, שאין מניעה, ואומנם לא ימנע זה שיהיה לגוף, שיהיה לגוף לנשמה יחד עילויים אחר עילויים, אבל העניין הוא שמיד בבוא הנשמה בגוף יהיה האדם ההוא יקר ונעלה, וגופו יקבל מיד זיכוך ראשון, יתעלה בו מכל מה שהיה כל ימי חייו הראשונים, ויהיה הזיכוך ההוא כפי כל המעשים הטובים שעשה כבר, וישים אותו במדרגה שראוי לו להיות בין הזוכים להנות בשלמות, ואחר כך יתעלו שניהם עילויים אחר עילויים כפי מה שראוי למי שהוא במדרגה ההיא. טוב, אבל כאן עולה קושיה סמויה. אם ממילא כולם מתעלים עד אינסוף, אז לא משנה מה נקודת הפתיחה, נכון? כי כולם בסוף עולים עד אינסוף. אבל יש גם באינסוף יש זוויות שונות, יש אינסוף זוויות של עלייה. מה? לא שומע. למה? אבל באינסוף הכל מתחבר. מה, ודאי, באינסוף הכל מתחבר. אפילו שני מקבילים נפגשים באינסוף. אלא, הכוונה, שבתוך עולם של אינסופיות, גם שם יש מדרגות של אינסופיות. איפה? וישים אותו במדרגה שראוי לו להיות בין הזוכים לענות בשלמות, כלומר בין הצדיקים. כן? רמח"ל מסביר בכמה מקומות משהו שהוא קצת בעייתי אולי להרבה צדיקים, שמה המטרה של העולם הבא? לעשות קיבוץ לצדיקים. זאת אומרת תיפגשו. וואו. לא? מי? לא בטוח שכולם רוצים. מה, אני אהיה איתו? כן. טוב, כן? בבקשה. אני לא מבינה, איך רמח"ל מדבר על משהו שהוא לא יכול להבין? השאלה שלך היא איך רמח"ל יכול לדבר על משהו שהוא לא יכול לדבר, נכון? כן או לא? זאת השאלה? תודה. התשובה היא שזה נכון, באמת הוא לא יכול לדבר על זה. אלא מה? זה האופן שלנו לגשת אל זה. הרי גם יש המושג שהוא השתמש בו, הזמן שהנשמה נמצאת בעולם הנשמות עד התחייה. אין שם הזמן. נכון? שאלנו את זה באחד השיעורים. אמרנו שזה ביחס לפריזמה כפי שזה מופיע אצלנו. כלומר, זה כמו קרן אור שהיא נקלטת דרך המשקפיים שלנו. אז זה באמת מעט מן המעט לעומת האמת. זה כמו ביחס לאלוהות. שהרב קוק אומר שהמושג שיש לנו מן האלוהות הוא בטל לעומת מה שראוי להיות משוער. ומה שראוי להיות משוער איננו עולה אפילו בסוג של ביטול לעומת האמת. זאת אומרת שהמלאכים, כשהם שומעים את כל מה שאנחנו מדברים פה בשיעור הזה, הם מתפוצצים מצחוק. אומרים, זה מה שהם אומרים שם? אלא מה? אדם הוא רק אדם. אז זה מה שיש לנו. אבל ההערה היא בהחלט במקום. שבאמת, כל הדיונים על משהו שלא היינו בו, הם אפילו על גבול המגוחך. ולכן, כדי לעסוק בדברים האלה, אנחנו זקוקים לתכונה בנפש מאוד מאוד הכרחית. והיא חוש ההומור. חוש ההומור מאפשר להתחבר לדברים האלה. יש ביטוי במסכת אבות, שחוק וקלות ראש מרגילים לערווה. מה זה ערווה? ערווה זה מה שמסתירים. אז גם הנסתר נקרא בשם הזה. זאת אומרת שכדי להגיע לנסתר צריך איזושהי מידה מסוימת של גמישות מחשבתית שאפשר לקרוא לה חוש הומור. שחוק וקלות ראש. כן. אנחנו לא זכינו לזה, השיעורים שלנו רציניים לחלוטין. כן. מתעלים ביחד. בסדר, אז אחת המטרות. טוב. פרק רביעי, טוב, את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. הערה טכנית, בשבוע הבא לא יתקיים השיעור הזה, וגם בשבוע אחרי זה, כיוון שזה יהיה מוצאי התענית, בדיוק הזמן של הסעודה. תראה אם אתם רוצים לאכול ביחד. טוב.